קשת, כל שידורי תורה. אנחנו משדרים שיעור של הרב בנימין תבורי בנושא מנהגי רבותינו.
בשיעור האחרון עסקנו בענייני חליצת תפילין. ביום מילה, ביום ברית מילה, יש מנהג שהסנדק ואבי הבן מניחים תפילין, אם הברית היא אפילו אחרי הצהריים. אם הברית מיד אחרי תפילת שחרית, אז יש כמובן הסבא, הסנדק ואבי הבן מניחים תפילין. ויש כאלה אנשים שמניחים תפילין, שמשאירים את התפילין, הרי הם התפללו שחרית, אז הם משאירים את התפילין עליהם. גם בזמן ברית המילה. הרב שטרנבוך בספרו תשובות ומנהגים שאל שאלה, הרי הסיבה האמורה שמניחים תפילין דווקא ביום ברית מילה נובעת מהרעיון הזה שברית מילה זה אות ותפילין זה אות, וראוי לעשות שתי אותות. וכך כתוב במשנה ברורה, בסימן חפי, סיב קטן נונה, שאין לחלוץ עד אחר המילה, כי המילה היא אות ותפילין אות. והעולם מקשה, שאלה מפורסמת, שהרי לא מניחים תפילין בשבת, והסיבה לכך היא ששבת נקראת אות, והתפילים נקראים אות, ואין שתי אותות, מספיק אות אחת. ויש אומרים אפילו בצורה חריפה יותר, שבשבת, שבת עצמה נחשבת אות, ואם מישהו ישים עוד אות, זה מעין זלזול בהאות של שבת. אם כן, אם אין לעשות שתי אותות, אז למה דווקא עושים שתי אותות, דווקא ביום של ברית מילה. בזמן שאני העברתי את השיעור הזה באנגלית, עמדתי על השאלה הזאת, וביקשתי מהשומעים שישיבו לי דרך אימייל תשובות שלהם. והיו כמה שישיבו לי, שבשבת רגילה כל אדם הוא נימול. כל בן אדם, כל יהודי, הוא נימול. ואם כן, אז כל שבת יש אוטומטית שתי אותות. אות של ברית מילה ואות של שבת. ורצוי באמת שתהיינה שתי אותות. אבל ביום המילה הרי ניגשים למול ערל ולהכניס אותו לאות. ממילא כדאי שתהיה אות אחת נוספת כדי לצרף את התפילין והברית מילה של התינוק. והשבתי לכמה מהם, הרי לפי הבנתם יש ערל שאינו נידון כמומר. למשל, ערל שמתו אחד מחמת מילה. היום היינו קוראים לזה מסתומה מחלה של הימופיליה. אם שני אחים נפטרו כתוצאה מברית מילה, כנראה שיש מחלת דם תורשתית במשפחה, ולכן לא מלים את הילד השלישי. יש כמובן דיון מה מצבו של הערל הזה לעניין קורבן פסח, אבל כאן ודאי זה לא מקומו. לכל דבר הוא יהודי, חוץ מאשר דינים ספציפיים שאולי בהם תהיה איזה בעיה. אבל הרי הוא ודאי יהודי כשר. האם יעלה על הדעת שערל כזה יניח תפילין בשבת, שהרי יש לו רק אות אחת, שבת, ממילא אולי הוא יצטרך להניח תפילין? הרב שטרנבוך מביא ספר מעניין, ספר בשם מחזה אברהם, שהוא אכן מביא שיטה כזאת. אחד שמתו אחד מחמת מילה, צריך להניח תפילין בשבת, כדי שתהיינה לו שתי אותות בשבת. הרב שטרנבוך גומר את הציטוט הזה, ואומר, והוא פלא. חידוש עצום, שאכן באמת רצוי שתהיינה שתי אותות בשבת. נדמה לי שבסברה שאמרתי לפני כן, יש מקום לדון דווקא שכל מי שמוסיף אות בשבת, הרי זה זלזול בכבוד שבת. כמובן, אחד שהוא בעל ברית, אז הוא אוטומטי בעל ברית, הוא לא מוסיף אות בשבת. הרי הוא בעל ברית ממילא ונכנס לשבת, אבל מי שדווקא שם אות שנייה בשבת, דווקא מניח תפילין, אולי זה מעין זלזול בכבוד שבת. ולכן יכול להיות שבאמת לא מניחים תפילין, אפילו ערר שמתו אחר בחמת מילה. אבל בכל אופן, הרעיון של עצמו הוא מעניין. בקיצור, בארץ רואים בהרבה הרבה בריתות, שבעל הברית, דהיינו הסנדק ואבי הבן, מניחים תפילין ביום המילה. דבר מעניין, ראיתי בספר בשם מנהג ישראל תורה, ששם הוא מביא הרבה מנהגים חסידיים, וכנראה שהיו אפילו מקרים או מקומות שהמוהל היה מניח תפילין. יש מקום כמובן לדון במקרה הזה, ובוודאי אם יש איזה חשש שזה יפגום או תהיה איזה בעיה בברית מילה, מחמת הרצועות, מחמת ודאי מורידים את הכריכות, אבל בכל אופן הוא מביא מנהג כזה, אבל אני מעולם לא ראיתי דבר כזה. ראיתי הרבה מקומות שהסנדק הוא בעל ברית, היינו אבי הבן, מקפידים להניח תפילין. מנהג שני שרציתי לדבר עליו היום, זה מנהג של כריכות על האצבע. כשהייתי ילד ולמדתי איך להניח תפילין, הסבירו לי שמניחים תפילין של יד עד הכריכות, עד הכריכות באצבע, שמים את התפילין רק על כף היד, ואחר כך מניחים תפילין של ראש, ואחר כך שמים את הכריכות. אבא שלי הוא בן של חסיד חב"ד, ולמדתי אז מנהג חב"ד שמברכים רק ברכה אחת על תפילין, ודיברתי על זה כבר בעבר. על תפילין של ראש לא בירכתי כמנהג הסבא. דבר מעניין שבספרו של הרב שכטר, נפש הרב, הוא מביא שזה לא היה מנהגו של הרב סולובייצ'יק. והוא מביא בספר נפש הרב, עמוד קופה, שמנהג של הרב היה לשים את הכריכות על היד לפני שהוא הניח תפילין של ראש. והסיבה מנמק הרב שכטר, שיש שיטה שהכריכות של האצבע הם חלק עצמי מקיום המצווה של תפילין של יד. יש עוד הלכה ש שמים תפילין של ראש רק אחרי תפילין של יד. והיו לאות. ברגע ששמים תפילין של ראש, צריכים שיהיו שניים, גם תפילין של יד וגם תפילין של ראש. ממילא, אם הכריכות הם חלק מקיום המצווה של תפילין של יד, אני לא קיימתי עדיין תפילין של יד. איך אני יכול לשים תפילין של ראש? והרב הסביר, שזה המקור לסברה הזאת, זה בספר של רב יעקב קרלינר, בעל משכנות יעקב, שכך היה נוהג. והרב שכטר מביא בסוגריים, שכך היה מנהג חב"ד באירופה, וכך מבואר בספר בשם השקפתא דרבי. הספר השקפתא דרבי הוא ספר מאוד מעניין. הרב ריפקין, שהיה ראש ישיבה בתור עבדת, היה חסיד חב"ד. בזמן שהרבי, הרש"ב, הוא הרבי שקדם לרב יוסף יצחק שניאורסון, שקדם לרב מנחם מנדל שניאורסון. הרש"ב בשבוע האחרון של חייו היה חולה מאוד, והיו תלמידים ששימשו אותו. שניים מהתלמידים, אחד היו רבנים מפורסמים, אחד היה הרב ריפקין, ואחד השני היה רב יעקב לנדאו, שאחר כך התפרסם כרבה של בני ברק. הרב ריפקין היה כותב קונטריס של מנהגים, של דברים שהוא ראה באותו שבוע. והוא כותב כאילו ממש משפט אחרי משפט, מקרה אחרי מקרה, בדיוק מה שקרה לרבי באותו שבוע. ממילא הוא גם מסביר הרבה מנהגי חב"ד, ומביא מקורות לכך בהערות. ספר מאוד מאוד מעניין. בספר הזה הוא מביא שזה מנהג חב"ד. דווקא מעניין אותי שלא ידעתי שזה מנהג חב"ד, ואני דווקא הנחתי תפילין לפי המנהג שקיבלתי מהסבא, והייתי מברך רק ברכה אחת וכך כל חיי, אבל אילו המנהג השני בכלל לא ידעתי שזה מנהג חב"ד, ואני למדתי מאבא שלי להניח את התפילין כמו שרוב הציבור נוהג, שמים את התפילין על יד, רק אחר כך התפילין של ראש, ורק אחר כך עושים התקיחות. הרב שכטר מספר סיפור פיקנטי שם, שפעם אחת איזה בעל הבית ראה שהרב סולובייצ'יק הניח תפילין בצורה כזאת. ואותו בן אדם שאל את הרב, למה אתה עושה כך? והרב, שלא רצה לברבר לו את המוח, להסביר לו את המחלוקת ראשונים, ואת הדין של המשכנות יעקב וכדומה, הרב אמר לו, רק שהוא שכח. מעניין. הרב שטרנבוך, אני מצטט אותו הרבה, בגלל שיש לו כמה וכמה כרכים, על תשובות והנהגות, מנהגים מאוד מעניינים, אבל יש דבר נוסף שמעניין אותי מאוד, הרבה מן הדברים שכתובים בספריהם של הרב שכטר, בספרים של הרב שכטר, והרבה מנהגים של הרב, הם נידונו גם בספר תשובות ומנהגות. אם זה מקריות או לא, אינני יודע. אבל בכל אופן, הדבר הזה של עצמו, הוא מעניין מאוד. בספר של הרב שטרנבוך, חלק ד', סימן י', הוא מביא מקור מאוד מעניין בקשר לעניין הקריחות. הוא כבר העיר, כך הוא כותב, באחד מן הספרים שלו, שמנהג הוא לעשות את הקריחות אחרי הנחת תפילין של ראש. אבל הוא ציטט שהגרח, הרב שכטר אמר שהרב היה עושה, רב שטרנבוך אומר את זה בשם הגרח, שהיה נוהג כמו שהזכרתי קודם. אבל הרב שטרנבוך מצטט דברי הקדוש הרמק. הרמק זה רמושה קורדווירו, שהיה מגדולי המקובלים בצפת. מסופר עליו שהוא נפטר, הארי הספיד אותו, והארי אמר עליו שהוא מעיד שמיים בארץ שהרמק נפטר בלי חטא. כששאלו אותו, הרי הגמרא אומרת אין מיטה בלא חטא. מסופר שהארי השיב, וכך הסביר את הפסוק, וכי יהיה ואיש חטא משפט מוות והוא מת, ותלית אותו על עץ. אם תראה בן אדם חטא משפט מוות, והוא הסביר את המילה חטא מ"וחיטאת את המזבח", נקי. אם תראה איש נקי ממשפט מוות, ובכל זאת הוא מת, ותלית אותו על העץ, תתלה את הסיבה לכך באבון עץ הקדמון. בכל אופן, הרמק הביא בספרו בתיקונים שער ד' סימן ג', הסבר על פי קבלה שהמנהג הוא, המנהג ישראל לשים את הכיחות, הוא מבוסס על סברות עמוקות בענייני קבלה. והוא כותב, אמנם שהציבור כך נוהג ואיננו יודע למה, אבל הוא מנהג קדמונים מחכמי ישראל ותורה היא. והוא מסביר על פי סוד, ואינני רוצה להסביר את הסוד הזה, בגלל שאולי יש שומעים שלא הגיעו לגיל 40. חוץ מזה, קשה לי מאוד להבין את הדברים של עצמי. איך אני אסביר את זה לאחרים? בכל אופן, המקור למנהג הזה הוא כבר כנראה יסודו בענייני קבלה, ולמרות שהרב שטרנבוך מסיים ואומר שעל פי ההלכה נראה עיקר לגמור קודם, לעשות, לאמץ את המנהג של הרב סולובייצ'יק, וכך משמע ברמב״ם וכמו שהעיר בעל הגאון משכנות יעקב, אבל כפי הנראה, המנהג המקובל אצל עם ישראל יש לו יסוד חזק בענייני קבלה. עוד מנהג, עוד מעשה, ליתר דיוק שאני רוצה להסביר, זה עניין של הנחת תפילין על ידי אישה. אין הכוונה שאישה תניח תפילין. הכוונה היא מקרה שאישה תניח תפילין עבור גבר. בספרו של הרב שכטר, ולרב שכטר יש שלושה ספרים על מנהגי הרב, על פנינים של הרב, דברי הרב, נפש הרב, אבל דווקא המנהג הזה או המקור לזה, הוא נמצא בספר של הרב שכטר, ספר חידושי תורה, בשם בעקבי הצון. שם הרב שכטר דן בקשר לעניינים שונים, אבל נדבר רק על עניין מסוים. האם אישה יכולה להניח תפילין על היד של גבר? ולכאורה, זאת היא גמרא מפורשת. הרי הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה דף למתת, שהייתה אישה אחת, שהייתה נשואה לתמיד רחם, והיא הייתה קושרת לו תפילין על ידו. וכן כתוב די מפורש, שאישה יכולה להניח תפילין על גבר. כמובן, יש רקע שאינני רוצה להיכנס לכל הדיון, אבל אישה ודאי לא יכולה לכתוב תפילין. רבנו תם, מצוטט בתוספות בגיטין, אומר שאישה לא יכולה גם כן להכין ציצית. היא גם לא יכולה להכין לולב. מכל מצווה שהיא פטורה, לא רק שהיא לא יכולה, שהיא לא חייבת לקיים את המצווה, היא לא יכולה לעשות את החפצה של המצווה. ואם כן, יש מקום לדון, האם אישה באמת יכולה להניח תפילין על היד של גבר, אבל כתוב בגמרא, די מפורש שכך היה בגמרא, סיפור של תלמיד חכם, שאשתו הניחה לו תפילין. הרב שכטר מצטט את הרוגצ'ובר. בעל הצופנת פניח אומר, שהגמרא הזאת הולכת לפי השיטה שאישה חייבת בתפילין. הרי יש דיון עם אישה, אם תפילין זה נחשב מצוות עשה אישה זמן גמה, האם אכן אישה חייבת בתפילין? כמובן אנחנו פוסקים שאישה פטורה מתפילין, אבל הגמרא הזאת הולכת לפי השיטה שאישה חייבת בתפילין, ממילא היא יכולה לכתוב תפילין, ממילא היא יכולה גם לקשור את התפילין. אבל להלכה, חידש הרוגצ'ובר שהאישה לא יכולה לשים תפילין על היד של גבר. הרב שכטר מצטט שספר מערם שיק דן בשאלה הזאת, והוא אומר באחד שלא יכול לנענע איבריו, ביתו משמשתו, והיא מניחה לו תפילין, וכל הספק היה אם הוא יכול לברך או לא. והוא בסוף אומר שאישה יכולה להניח תפילין כפי פשטות הגמרא שציינתי במסכת עבודה זרה. ועל כן אישה יכולה להניח והגבר יכול לברך. הרב הזכיר, כך הרב שכטר מביא, בשיעור שפעם אחת הוא היה בעצמו חולה, שכב במיטה, ולא היה בו כוח להניח תפילין. הוא ביקש מביתו להניח תפילין. נדמה לי שפעם דיברתי עם הרבנית טובה ליכטנשטיין בקשר לזה, ונדמה לי שהיא אמרה לי אז שאבא שלה ביקש ממנה להניח תפילין, והיא אמרה שהיא לא יודעת בדיוק איך להניח תפילין. אז מובן, איך אישה שלא הניחה תפילין כל ימי חייה, תדע בדיוק איך להניח תפילין. ומה שמעניין אותי, שפעם זה קרה לי באותו מעשה, פעם לפני 13 שנה בערך, שכבתי בבית חולים, והיה לי קשה להניח תפילין, אחות אחת דתית ניגשה אליי ואמרה שהיא יכולה לעזור לי, אבל היא לא יודעת איך בדיוק להניח תפילין. בכל אופן, הרב פסק, קבע, שביתו תניח לו תפילין, כמו שמובא בפשוט מהרמשיק. אבל כל הספק היה, האם הוא יכול לברך ברכה. אולי הברכה להניח תפילין קשורה להנחת תפילין. הקושר את התפילין, מי שמקיים קשירה, אולי הוא מברך להניח תפילין. אבל הוא לא הסתפק אם הוא מקיים את המצווה. אבל אולי הוא לא יכול לברך את הברכה להניח תפילין. ממילא הרב סולובייצ'יק אז אמר מחומרה, היות שהוא הסתפק בזה, הוא רק בירך על תפילין של ראש, ולא אמר ברכה להניח תפילין. אבל אצלו זה היה ברור שאישה יכולה להניח תפילין לגבר. אני כבר אמרתי שהרבה דברים שהם מנהגים של הרב, נידונו בספר של הרב שטרנבוך. וגם כאן מצאתי את הדיון בספרו, וכך הוא מתחיל לדון. כמובן, הוא אומר לפי רבינו תם, יש מקום להגיד שאישה לא יכולה להניח תפילין. הרב סובייד שכבר אמר שיש הבדל, שגם לפי רבינו תם, אישה לא יכולה להכין חפצה של המצווה. להכין לולב, להכין תפילין, להכין ציצית, אבל כאן היא לא מכינה שום דבר. היא רק עושה מעשה מצווה. וגם רבינו תם לא שלל את הרעיון הזה. בכל אופן, הרב שטרנבוך מתחיל לדון בזה, והוא מביא בספר הגאות ממוניות, בהלכות ציצית, שמביא דיון, אם לפי רבינו תם, אישה קשרה לקשור תפילין. והוא אומר, אולי מה שכתוב בגמרא, שאישה הניחה תפילין, איננו אומר שהיא באמת קשרה את כל התפילין, רק היא עזרה לו להניח תפילין, אבל הקשר אולי הוא עשה בעצמו. או סברה שנייה, שלא אסרינן באישה אלא תיקון ולא קשירה. אז רואים שאולי זה תלוי בשני התירוצים שהגאות מימוניות. בכל אופן, הדיון הזה, אומר הרב שטרנבוך, זה דווקא בתפילין של יד, שנאמר בהם בעיה של וקשרתם, שצריכים לקשור. אבל בתפילין של ראש, שרק כתוב והיו, אז בוודאי שהנחת תפילין על ידי מישהו אחר, בוודאי לעניין תפילין של מישהו אחר שם, בוודאי תפילין של ראש יוצאים. אז הרב שטרנבוך מציע, אולי באמת בזמן שאין אף אחד אחר, בן אדם שרוצה להניח תפילין לא יכול, אז אולי עדיף שגבר ישים את התפילין על ידו לצאת כל החששות. אבל בדיעבד, אם אין איש, אז גם אישה יכולה לעזור לו לקיים את המצווה הזאת. אבל הוא חושב שזה עניין ברכה, בוודאי שלא משנים את הנוסח, מברכים את הברכה להניח תפילין. והרב שטרנבוך מסכם, יוצא מדברנו, אם אינו יכול לקשור בעצמו תפילין של יד, איש אחר יכול לקשור עבורו, ראוי לא לבקש אישה לקשור לו מאפשר באיש, כשאין ברירה מועיל באישה, שלעיקר המצווה ודאי מועיל. הנושא האחרון שאני רוצה להזכיר היום, זה תפילין במצב של אבלות. הדין מפורש בגמרא, שעבר ביום הראשון אינו מניח תפילין. עבר ביום הראשון, הכוונה לאבלות דאורייתא, ויש אבלות דאורייתא לפי הרבה ראשונים רק ביום הראשון, והרבה אומרים רק ביום של המיטה והקבורה. אז אם המיטה והקבורה הם באותו יום, בוודאי לא מניחים תפילין. פארך חבוש עליך, מעליך. תוריד את הפאר, ותפילין נקראים פאר. כך היה מעשה איתי, שגם כשאבא זכרונו לברכה, גם כשאמא זכרונה לברכה נפטרו, אני כבר התפללתי שחרית, הם נפטרו, בהבדל של כמה וכמה שנים, אבל אני כבר הנחתי תפילין באותו יום, והקבורה הייתה באותו יום, לכן ביום שני כבר הנחתי תפילין. בגמרא יש דיון על כך. הגמרא במסכת מועד קטן דף כ"א מביאה שעבר שלושה ימים אינו מניח, אסור לו להניח תפילין, בשלישי וביום השלישי בכלל מותר לו להניח תפילין, ורבי ישוע סובר שני ימים ראשונים אסור להניח תפילין, אבל בשני ואילך כן מניח תפילין. יש דיון בהסבר של השיטות השונות. למשל, לפי דעת רבי יהושע, שבעצם כתוב שני ימים לא מניחים תפילין, אבל יום השני כן מניחים, אולי הכוונה היא שבגלל מקצת היום כחולו. אם מקצת היום כחולו, אז מניחים תפילין ביום שני, אבל דווקא אחרי שעבר מקצת היום, למשל אם אחד התפלל לפני הנצח חמה, ראוי לו לא להניח תפילין, אם כן. אם זה מבוסס על מקצת יום כחולו, יש אומרים שלא, זה דין של יום שני, אין איסור ומניחים תפילין ביום שני, וזה לא בגלל הדין של מקצת יום כחולו, ממילא אפשר להניח גם לפני הנצח חמה. הרב סולובייצ'יק דן בנושא הזה, בספרו של שיעורי הרב על ענייני אבלות ותשעה באב. בזמן שבשנת תשכ"ז, הרב סולובייצ'יק לימד בישיבה מסכת בבא בתרא, ואני הייתי אז בשיעור. באותה שנה נפטרו אחיו של הרב, הדוקטור שמו סולובייצ'יק, ואימו של הרב, הרבנית, וגם אשתו של הרב, הרבנית סולובייצ'יק. הרב היה באבלות משולשת, אבלות שהכבידה עליו מאוד מאוד, וכשחזר לישיבה אחרי פסח, אמר שהוא לא רוצה להמשיך לימוד מסכת בבא בתרא, הוא רוצה להעביר שיעורים בענייני אבלות במסכת מועד קטן. והוא אמר אז, כך נדמה לי, שבסוף, אחרי שהוא יסיים את הלימוד, הוא רוצה לכתוב את החידושים שיעלו, שהוא העלה כבר בספר לענייני אבלות, לזכר נשמת הרבנית. אנחנו לא זכינו לראות את הספר הזה מפרי ידו של הרב סולובייצ'יק, אבל שנים לאחר מכן, הרב יואקים קניגסברג, שכנראה הוא תלמיד של תלמידי הרב סולובייצ'יק, הוא העתיק וסיכם את השיעורים על ענייני אבלות ותשעה באב. והרב סולובייצ'יק דן במחלוקת הזאת, בדיון הזה, למה לא מניחים תפילין ביום ראשון של אבלות, והוא אמר שהחפצה של תפילין הם מהווים סתירה לאבלות. האיסור של תפילין, נובע לא מתוך מצוות התפילין, אלא מהמושג של חפצה של תפילין. פערך חבוש מעליך, התפילין הם פער, והרי הוא מתעולל באפר, וזה לא נחשב פער. בעניין המחלוקת הזאת, ביום ראשון, שהוא יום האבלות ויום הכפורה, בוודאי מניחים, לא מניחים תפילין. ביום שני, אנחנו נוהגים להניח תפילין. אבל בהרבה מקרים, בחוץ לארץ יותר מאשר בארץ, הקבורה לא נעשית, לא קוברים תמיד באותו יום שהוא נפטר. גם בארץ זה קורה הרבה, אבל בחוץ לארץ הרבה יותר. מה עושים אז? האם מניחים תפילין ביום הקבורה? בוודאי לפני הקבורה לא מניחים תפילין, שהרי האבל הוא עונן, ולא מניח תפילין. אבל מה קורה אחר מכן? אני רוצה להזכיר בקיצור, בספר פני ברוך הלכות אבלות, אז הוא מביא שבאמת אבל לא מניח תפילין ביום הראשון, כנראה ביום המיטה שזה יום הקבורה, אבל ביום השני נכון שלא יניחים עד אחר הנצח חמה. וכמובן לפי מה שאמרתי, השיטה הזאת מובנת. והוא אומר, אם מת ביום ונקבר בלילה, אין מניח תפילין למחר. דהיינו יום הקבורה, אף פי שאיננו יום המיטה, יום שני לא מניחים תפילין. אבל יש אומרים שחייב להניח, ויש מניחים בצנעה ולא ברכה. בהערה הוא מביא, שרב שלמה זלמן כתב, שמנהג ירושלים, לחוש לשיטה של המעריץ, שכן להניח תפילין. ויש הרבה מהיראים שמקפדים דווקא להניח מספק בצנעה בתנאי ולא ברכה. בספר בשם הליכות הגרח, ספר שיש בו אוסף של מנהג, מנהגי הרב חיים, הוא כותב שרב חיים אמר לא להניח תפילין ביום שני. והנימוק שלו היה, אם השאלה היא האם יש מצווה להניח תפילין ביום שני או לא, אז יש מקום להגיד שמספק תקיים את המצווה. אבל רב חיים אמר, זה לא עניין של ספק במצווה. הרי יש איסור לעבר להניח תפילין, והשאלה היא מתי האיסור הזה קיים. ממילא זה ספק באיסורים. היות שזה ספק באיסורים, עדיף שב ואל תעשה, מאשר בקום ועשה, להיכנס לספק של איסור. יש גם לציין שיש מחלוקת גדולה, אם יש באמת חיוב להניח תפילין כל יום. אולי החיוב הוא להניח תפילין כל היום. מי שאינו מניח תפילין כל היום, לא מקיים את המצווה, ואולי אין חיוב מיוחד לשים תפילין, להניח תפילין כל יום ויום. ומילא, אם דילגת יום אחד, זה כבר לא נקרא ביטול מצווה יותר מאשר בן אדם שלא מניח תפילין כל היום. בכל אופן, מנהג של רב חיים, כך קבעו בספר הליכות הגרח, שלא להניח תפילין ביום שני, אף על פי שזה לא יום המיטה, בגלל שיש ספק איסור, ושב ואל תעשה עדיף.